שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו הנפלא והמרתק בספר לנבוכי הדור, ואנחנו הגענו נדמה לי לפרק ד'. ג' לא למדנו? טוב, אם אנחנו באמצע ג', אז נחזור לג', בדורנו. זה עמוד 32. בדורנו שהדעות נסתבכו עד מאוד. מה זה, הדעות נסתבכו? פעם היה דעה א', פעם ג', ד', ה', וכולי, היית יודע, יש בערך 20 דעות, ואז יחסית קל לדעת לבחור בין הדעות. אבל בימינו, הדעות נסתבכו. זאת אומרת שכל דעה לוקחת קצת מדעה זו, קצת מדעה הפוכה. בקיצור, הדברים הסתבכו. והפילוסופיה בכלל ירדה ממעלתה אצל רבים. מה זאת אומרת, הפילוסופיה ירדה ממעלתה? פעם חשבו ששאלות גדולות נפתרות על ידי פילוסופיה. ככל שהדורות התקדמו, אז התייאשו מזה. כן? כלומר, הגיעו לסובייקטיביזם וגם סקפטיזם וכדומה. כל מיני דעות שמעמידות בספק מוחלט את היכולת להכריע בשאלות קיומיות וקרדינליות על ידי הפילוסופיה. השם העיקרי, דיוויד יום. דיוויד יום, ההוגה הבריטי, שסבר שאין ראיה לסיבתיות. טוב, בתור דיון פילוסופי זה עוד איכשהו נחמד. אבל ברגע שזה עבר לתחום כללי, וזה מה שקאנט עשה מיום, אז יוצא שכל ההכרה האנושית היא כל כולה סובייקטיבית, כל ההכרות מתחילות מן החושים, ולכן באופן מוחלט אין דבר ודאי במציאות. מזה הגיעו לכל מיני מסקנות, יש כל מיני כיוונים שיצאו מהמחשבה הזאת, ולכן הפילוסופיה ירדה ממעלתה. נגיד במאה ה-18, להיות פילוסוף זה תואר כבוד. הפילוסופים הם אלה שנותנים את כיוון המחשבה, תקופת האורות המפורסמת, זה היה דבר של כבוד, מכובד. אבל ככל שהתקדם הזמן, קצת אחרי הגל, פיכטה וכו', הפילוסופיה הפכה להיות מקצוע קצת אקזוטי. אתה לומד פילוסופיה? מעניין, כן? יש לך זמן לבזבז? כן. גם באוניברסיטה היום, סטודנט לפילוסופיה, בדרך כלל חייב ללמוד עוד משהו. כלומר, פילוסופיה זה לא הקטע, כן? ולכן, אז מה כן בראש? האומנות. האומנות, הנראות, אנחנו בחברה אודיו-ויזואלית, שעוסקת הרבה בנראות, איך הדברים נראים. ולכן הפילוסופיה בכלל ירדה ממעלתה אצל רבים. כן. נכון, יש יותר אמפיריציזם, כן, נכון. כן, אז זה אחד הכיוונים, בהחלט. יעוין בהרחבה בספר אורות, בישראל ותחייתו, סימן י' ז', שם הרב מרחיב יותר מפה. הוא גם מסביר מה הצד החיובי שיש בירידה הזאת. כלומר, זה שהפילוסופיה ירדה, יש גם, זה גם צד חיובי, כי זה מאפשר חשיבה מחוץ לקופסה, כמו שאומר. עד עכשיו, החשיבה הפילוסופית הייתה מאוד מקצועית, והפילוסופיה הזדקקה לתבניות מחשבה, מה שנקרא מושגים, בעברית קונספט. והמושגים הם חוצצים בפני ידיעת האמת, בפני החיים עצמם, ולכן גברה גם בפילוסופיה המחשבה הקיומית, האקזיסטנציאלית, שמדברת על החוויה המיידית של האדם, עד כדי כך שספרי פילוסופיה בימינו כבר נראים כמו ספרי פסיכולוגיה. יש, או גם כרומנים לפעמים, יש פילוסופים גם שכתבו רומנים, כדי להסביר את דעותיהם, למשל סרטר, או קאמי. אז לכן אומר הרב, בדורנו, שהדעות נסתבכו עד מאוד, והפילוסופיה בכלל ירדה ממעלתה אצל רבים, אין דרך רפואת הלבבות הנבוכים בה, רק מבירורים של מופתים, מופשטים וענייני חוכמה נעלים לבדם. כן, הרי פעם אדם שאל את עצמו שאלות, אמרו לו, אין בעיה, אפילו השאלה שאתה שואל נידונה בפילוסופיה, עם טענות כאלה, קושיות כאלה, תירוצים כאלה, כמו דיון משפטי או סוגיה בגמרא, אז גם יש סוגיה בענייני אמונות וערכים. בימינו זה כבר לא מספיק. אנשים, אפשר לקרוא ספרים כאלה, אבל זה הפסיק להיות מספק. כי אם צריך לעשות עיקר, דבר שהוא קיים לעד, ולא ייתכן לשום אדם בעל תכונה אנושית להכחישו, והוא היושר והצדק. כלומר, נקודת המרכז של המחשבה עברה מההתבוננות השכלית אל המוסר. נכון, כלומר, במיוחד הרמב״ם, זאת אומרת, מורה נבוכים, זה ספר, וואלה, מה זה לא מתאים לדור? משהו. כן, אבל אצל המהר"ל, כן, צורת החשיבה של המהר"ל היא קצת שונה משל האדם המודרני, כלומר, זה משהו באמצע בין הרמב״ם לבין ימינו, משהו באמצע. אבל גם הרמב״ם היום יש לו עדנה, נותנים לו פרשנויות בעלות אופי אקזיסטנציאלי. ואז נכתבים על הרמב״ם כל מיני דברים שהם רחוקים ממה שהוא חשב באמת, אבל זה הופך את זה לפופולרי. לחוכמות מה? לא, כן, כן, על זה נאמר חוכמת סופרים תשרח, נכון. כן, זה מה שאתה אומר, נראה שכאילו אתה מצטט מתוך ישראל ותחייתו סימן י' ז', ששמע הרב מרחיב יותר מפה. איך אני יודע? כי אמרתי את זה בתחילת השיעור. כן. מה קרה? כן, מה אתה אומר? נכון, 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 אתה צודק? אתה צודק. פעם בעצם, הפילוסוף עסק בכל המדע, זה נכון. מה זה? מסגיר? כן. זה נכון, נכון, נכון. אבל גם אלה שעוסקים בפילוסופיה, לא ברור להם שזה מדע ממש רציני. כן, למשל, הפילוסוף ברגסון לקח לו זמן, אחרי שנים שהוא למד פילוסופיה באוניברסיטה, סוף סוף הגיע למסקנה שזה נושא בכל זאת חשוב. טוב.
מה שהוא אומר פה הרב זה בעצם שהעניינים השכליים פחות מעניינים והיום כאילו יש איזה צורך להביא נופך רגשי?
לא, לא רגשי.
מוסרי זה מוסרי. חוש של צדק כזה?
הוא אומר היושר והצדק. אז למה הוא מתכוון? ליושר ולצדק. אה? מוסר האם שייך יותר לרגש? לא. יש ממד רגשי במוסר, אבל זה דברים רציניים. כלומר, יש שאלה מה הם הערכים שעל פיהם ראוי לחברה להתנהל. ההכרה המוסרית. השאלה מה ההגדרה של המצפון? זו בדיוק השאלה.
אפשר לתת את הערת צדית של מה שיש לזה מסביר תופעה, נגיד שהיום השיטה של הרב אשלג היא יותר תופסת, כי זה מדבר על אלטרואיזם, אגואיזם, דברים שמתקורים
נכון, למוסר. נכון, נכון, כן. התורה של הרב אשלג בנויה על יסוד מוסרי. זו תפיסה מוסרית של הקבלה. אפשר גם להגיד על היהדות בכללה שהיסוד שלה הוא מוסרי. כן, הרי לפי היהדות, מאיפה הכל מתחיל? לא. מבריאת העולם. נכון, הכל מתחיל. איך כתוב, אני זוכר, קראתי פעם בתורה, שזה מתחיל מהבריאה, נכון? בראשית ברא אלוהים. עכשיו, מעשה הבריאה זה אקט הכרחי או אקט רצוני?
רצוני.
רצוני. אם זה רצוני, שייך למוסר. זאת אומרת שכל ההוויה כולה נתונה להגדר, לנוסחה מוסרית. לכן, אצל היווני, כשצדיק שובר את הרגל בגלל שהוא החליק על קליפת בננה, אז המסקנה היחידה המתבקשת אצל היווני זה שכל המחליק על קליפת בננה בזווית נתונה שובר את רגלו. אצל היהודי, אם הצדיק שבר את הרגל, נשאלת השאלה, איך קליפת הבננה העיזה לעשות לו את זה? כן, שאלה מוסרית. איך יכול להיות, הרי הוא צדיק, צדיק ורע לו? כלומר, הנחת היסוד של היהדות, בעצם העמדת השאלה, זה ש... יש יסוד מוסרי לכללות ההוויה. וכשזה לא כך, זה קושיה. בסדר? טוב, אז אם כן אומר הרב, מבחינה מסוימת, הנפילה של השכל הפילוסופי, זה מפנה את הדרך לדיון יותר ערכי מוסרי, ואולי זה דווקא נותן מקום ליהדות יותר. כן. סליחה, מה כתוב בדורנו? יש יוד אחרי הרש, שמת לב? זאת אומרת, זה דורותינו, זה רבים. כן, אני חושב שזה עדיין ככה, זה ודאי, ודאי. אגב, זה היום הרבה יותר חריף, כלומר, היום, אם אתה משתמש בשכל, אתה ריאקציונר, משיחי, הזוי, בקיצור, דיקטטור, פטרנליסט, כל מה שאתה רוצה, כל המילים הלא יפות. הנרטיביזם, בדיוק זה בדיוק מה שעושה, מה שהוא אומר, שאין אמת. הכל זה עניין של נרטיב. כן? אחד אומר, הציונות צודקת. זה הנרטיב שלך. הוא אומר, לא, סינואר צודק. זה הנרטיב שלך. תגיד מה שאתה רוצה. כן? רב נרטיביות. אפשר להגיד מה שרוצים. בוודאי, בוודאי. אני אומר, זה במינה שלילית, ואני אפילו לא רוצה להגיד את הספרים שאני מתכוון עליהם, כי אחד ממחברי הספרים פעם מתקשר אליי, מה איך אמרת עליי את זה? טוב. אמרתי לו, אתה רוצה? נעשה פאנל ביחד, נדון. הוא לא הסכים. טוב. על כן, בתור שער להיכנס לשמירת התורה ויראת השם, עלינו לבאר את חיובי התורה כולם. מה זה לבאר את חיובי התורה כולם? כלומר, אותו מקצוע של היהדות המוזנח, טעמי המצוות. כן? יש ביהדות הרבה דברים. יש מחשבה, יש הלכה, יש מוסר, יש פרקטיקה, ויש גם טעמי המצוות. טעמי המצוות זה החלק הכי מזולזל שיש בלימוד התורה. אומר הרב, חבל. כי זה בדיוק מה שהציבור, מה שהדור צריך. הדור זקוק לבירור טעמי התורה. לכן עלינו לבאר את חיובי התורה כולם, בין חובות האיברים ובין חובות הלבבות שבה. טוב, זה ביטוי, חובות האיברים וחובות הלבבות, זה ביטוי שלקוח מהקדמה של בעל חובות הלבבות. כן. למה צריך טעמי המצוות? הוא זקוק תמיד לטעמי המצוות, אבל הוא זקוק לטעמי מצוות מיוחדים. טעמי המצוות המבררים את היסוד המוסרי. כי אם מה שלוקח, תופס מקום, זה המוסר, צריך לתת טעמי מצוות מוסריים. תן לך דוגמה. כיסוי הדם. כן? שוחטים חיה או עוף, ההלכה אומרת לחסות את הדם. מה מסביר הרמב״ם? כי היה מנהג אצל מאמיני השדים, שכדי להזמין את השדים, אתה צריך לעשות גומה באדמה, ולמלא את הגומה הזאת בדם של חיה ועוף. התורה רצתה לבטל את האמונה הזאת, לכן אמרה לחסות את הדם. אז זה משהו אנטיפגני. אומר הרב קוק, זה בסדר, אבל זה שייך לפעם. מה תגיד היום? אומר הרב, זה בגלל שיש חינוך של התורה לסלידה משחיטה של חיה ועוף. אתה לוקח חיות ועופות שלא עשו לך שום דבר, אתה נותן להם את החיים בגלל שאתה רעב, לפחות תחסה, תתבייש. כלומר, תבטא בושה כלפי הדבר הזה. כלומר, זה טעם מוסרי, כן. שמשתנים לאורך הדורות, מה הם? נכון. אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא הרי יודע את ההיסטוריה. אפשר להגיד, קורא הדורות מראש, אז הכל כלול. רק שכל אחד תואם מה שהוא יכול. כן, אתה לוקח מאכל, מישהו תואם, מלקק, יוצא לו טעם אחד. לשני, תואם, יוצא לו משהו אחר. טעם המצווה. בסדר. בתוך סתרי תורה יש חלק של טעמי המצוות. למשל, יש לאריזה על ספר, נקרא שער המצוות. על טעמי המצוות, כן. נכון, אפשר להגיד, הרי כתוב, מצוות בטלות לעתיד לבוא. מה זה בטל? מה פירוש המילה בטל בעברית רבנית? לא, בטל בעברית רבנית זה לא זה. מה זה בטל בשישים? כלומר, הוא כאילו לא נחשב, אבל הוא שם, נכון? אם אני אומר שיש משהו שהוא בטל בשישים, הוא לא נעלם מהמציאות, אבל הוא בטל. בכל מצווה יש שני דברים, יש הטעם ויש המעשה. הטעם בדרך כלל בטל למעשה. זאת אומרת, מה שחשוב זה שתעשה. אם אתה מבין או לא מבין, פחות חשוב. העיקר הטעם. העיקר המעשה. הטעם בטל. אומר הרב קוק, בקבצים מכתב יד קודשו, לעתיד לבוא המצווה בטלה בטעם שלה. העיקר הטעם והטפל זה המעשה. יכול להיות, אבל לעתיד לבוא זה הפוך. כלומר, העיקר זה הטעם, והמעשה בטל. לכן מצוות בטלות לטעמן. בסדר? לא, זה לא עבירה לנסות להבין את הטעם של המצווה. אין שום מקור כזה. החטא היה זה שהוא פעל על פי הטעם בניגוד למעשה. הפעולה הייתה החטא. שהוא השתמש בטעם כדי לבטל את המעשה. משהו אחר. כן. לא, זה איך שהגעת לצורך הזה, אבל הטעם הוא העיקר. הדרישה היא צורך הדור, אתה צודק. אבל זה שזה הגיע בגלל איזשהו הכרח דדי, זה לא אומר שזה לא מהותי. בסדר? טוב. מה? טוב, זה המחלוקת בין המהר"ל לבין הרמב״ם. הרמב״ם אומר שכשאנחנו נותנים טעם למצווה, לא אכפת לנו מהפרטים, והמהר"ל אומר שהיא אכפת לנו מהפרטים. אז הוא טעם חלש. בסדר? הוא טעם חלקי. זה כמו שתגיד, צריך לאכול לחם. יש שתי סיבות. אחת, כדי לא להיות רעב. בית, ההרכב של הלחם, יש לו מרכיבים מאוד מיוחדים שנדרשים לאותו אדם. בסדר? אוקיי. על כן, בתור שער, סליחה, והיושר והוא היושר והצדק, היושר והצדק הם עומק החוכמה ויסודה, ורק על פיהם, נוכל לבוא בדין עם כל אדם, שאין לך אדם שאינו מחויב ליתן אל היושר והצדק את חוקם. אפשר לומר היום, כמעט כל הוויכוחים שיש בחברה, סובבים מסביב לשאלות ערכיות, כן? ולא מסביב לשאלות מדעיות ומטאפיזיות. כלומר, השאלה אם יש אלוהים או אין אלוהים איננה מעניינת אף אחד באמת, או השאלה אם כדור הארץ מסתובב מסביב לשמש, או השמש מסביב כדור הארץ, גם כן לא מעניין את אף אחד. מה שמעניין זה האם אנחנו הולכים לקראת מדינה חשוכה, או מדינה נאורה, למשל. טוב, הוויכוח הוא ויכוח ערכי, כן? טוב, על כן, בתור שער, להיכנס לשמירת התורה ויראת השם, עלינו לבאר את חיובי התורה כולם, בין חובות האיברים ובין חובות הלבבות שבה, אז אמרנו שהביטוי הזה, לקוח מהקדמתו של רבנו בחיה ברבי יוסף אבן פקודה הדיין מסרגוסה, בספרו ההדרכה אל חובות הלבבות, שם הוא מחלק את המצוות לשני סוגים, חובות הלבבות וחובות האיברים. על פי חוק דרישת הצדק והיושר, ולביאור זה תעזור הרבה ההתבוננות בטעמי תורה, ובייחוד, הצד הלאומי שבהם. טוב, זה שאומר דף בייחוד הצד הלאומי, זה בגלל שבזמן שהרב כותב את זה, יש התעוררות לאומית חזקה מאוד בעם ישראל, הציונות, ולכן ההסברה הדתית של המעשים פחות משמעותית, והרבה יותר חשוב היסוד הלאומי. זה חלק מהמוסריות, כן? כלומר, בימי הרב קוק חשבו שהלאומיות זה דבר מוסרי. זה לא היה מילה גסה. בימינו, המילה לאומי זה מילה שמתביישים להשתמש בה. יש אופנות, נכון, בהחלט, אתה צודק. עכשיו, זה שזה עניין של אופנה, זה לא הופך את זה ללא אמיתי. יש יסוד למוסר הלאומי, ויש יסוד למוסר האוניברסלי, וכדומה. זה עכשיו, לפעמים הדור מוכשר לקלוט יותר נקודה אחת, מאשר נקודה אחרת. כן. לא הבנתי, אתה אומר שהיום המילה לאומי יש לה משמעות אחרת? היא סלידה, כן? זה המתנחלים, זה משהו נורא.
היום לאומיות כאילו
שמחה בצענות. ודאי שהיא רלוונטית, צריך להבין על מה הרב מדבר. הרב מדבר בתקופה שהוא כותב את זה, בייחוד הצד הלאומי, יש עוד דברים ברב קוק. אתה יודע, הרב קוק חי סך הכל 70 שנה, מספיק לכתוב הרבה דברים ולהתמודד עם הרבה דעות. אין שום בעיה, אין שום בעיה. זה מוכיח שהרב קוק הוא לא הרבי מחב"ד. מה הבעיה? אם היית אומר, יש אחד מאדמו"רי חב"ד שאומר דבר והיפוכו, אז זה קושיה. אבל אם אתה אומר, יש רב אחד שאומר דבר והשני אומר היפוכו, מה הקושיה?
אז בעצם אני
אנסה לברר
פה שהרב בא להאמין, ופה זה שתעמי המצוות זה לא בא להסתיק את המצוות.
מי אמר? אולי זה כן בא להציג את המצוות. הקושיה שלך זה שאתה חושב שהרב קוק חייב להגיד בדיוק מה שבחב"ד אומרים. ואני לא יודע על סמך מה. צריך ללמוד אותם. ככל שתלמד יותר, אתה תבין יותר. אבל אם זה תחום שמוזנח, אז אין שום אפשרות להתקדם בו. אגב, יצוין שגם בספרות של חב"ד יש הרבה מאוד עיסוק בטעמי המצוות. האם כבודו קרא את הספר דרך מצוותיך, למשל? כן, אז שמה זה מלא בטעמי המצוות. בסדר? אולי בסגנון אחר מהרב, אבל זה יש הרבה. או בספר ליקוטי תורה, או בספר תורה אור. כן? וגם, נה? נכון, אז גם בספרות חב"ד, למשל, האם קראת בספרות חב"ד שימוש בארבע יסודות, אש, מים, רוח ואפר? כן, זה מושג של לקוח מהפיזיקה של אריסטו. איך אפשר לעשות את זה? כן. בשביל זה ללמוד. בסדר? כלומר, אני לא חושב שיש בעיה להשתמש בכל דבר שהוא, בתנאי אחד, שהוא אמת. כן, כמו שכתב הרמב״ם, אוסמע אל חק ממן קאלהו. מה אתה אומר? זה אותו דבר, זה בעברית. כן, טוב. זה כבר דבר שצריך בירור. איך מבררים שדבר הוא אמת? על פי ראיות. אוקיי, הלאה. כשישתלם האדם בשמירת התורה על פי ההכרה של דרישת היושר הטבעי, יעלה בזה ממעלה למעלה, עד שישכיל גם כן טהרת יראת השם ואהבתו. כלומר, מדרגה ראשונה, היושר הטבעי, ואז אתה תעלה במדרגות הכרות נוספות. אבל, כדי להניח מקום אל דרישת הצדק והיושר, שנוכל לזכות על ידה את כל בני עמנו, לשוב בתשובה שלמה לתורת השם יתברך, ושלמות שמירת ברית השם אשר עמנו, עלינו לסכל את דרך הדרישה הטבעית מכל אבני הנגף שיכולות להימצא באופן הציורים של היושר הטבעי עם הסכמת דרכי התורה. כלומר, יש קושיות מוסריות מצד המוסר הטבעי נגד התורה, עלינו לסלק את הקושיות האלה. עכשיו שימו לב דבר מעניין, הסיכול הזה של אבנים זה כמו שיש לך מעיין. המעיין, הזרימה נפסקה. למה הזרימה נפסקה? בגלל שהצטברו שם חול, אבנים, ענפים שנפלו, איזה נבלה שחסמה. בקיצור, הנחל לא זורם. מה עושים אנשים שרוצים לתאר את הנחל? באים ומנקים. מורידים את האבנים, מורידים את הנבלה, מורידים את הענפים, ואז הזרימה ממשיכה. אבל אם אין מעיין, אז כמה שתפנה, לא יעזור כלום. אותו דבר לגבי עולם האמונות. הנחת היסוד של הרב, זה שהנפש הישראלית, יש לה אמונה בריאה. מה המקור שלה? כנראה נשמתו של האדם. אבל יש קושיות בדרך. אז הקושיה, כשאתה עונה על הקושיה, אתה לא בא להוכיח את האמונה. אתה נותן לאמונה שכבר קיימת לזרום. מובן? טוב. מה? מה שמספק אותך? לא משנה, כן? יש אדם שזקוק לראיה שכלית, יש אדם שזקוק לראיה ארכיאולוגית, יש מישהו צריך למשהו, איזו התיישבות סוציולוגית, יש הכל. יש אדם אומר, עד שלא שמעתי את הניגון הזה, היה לי קשה. עכשיו שמעתי את הניגון, זה הכל התיישב. יש אדם אחר, תגיד, שמה, זה לא מעניין אותי הניגון שלך, אני רוצה לדעת, כך וכך. טוב. מה? כן, אנחנו צריכים לסכל, כלומר לפנות, את דרך הדרישה הטבעית. כלומר, יש דרישה טבעית של האמונה. הדרישות שמציג לפנינו המוסר הטבעי, צריך לסלק משם את כל אבני הנגף, שיכולות להימצא באופן הציורים של היושר הטבעי, מסכמת דרכי התורה. למשל, אתה אומר להתחתן, זה שהאדם אומר, איש אומר לאישה, הרי את מקודשת לי. מה זה הפטרונות הזאת, הרכושנות, מה האישה היא רכוש? זה קושיה טבעית, נכון? אתה צריך לדעת לענות על השאלה הזאת. וכן, הוא לא מתנגד למוסר הטבעי, הוא רק אומר, יש אבני נגף שהמוסר הטבעי מניח בדרכי התורה. צריך לדעת לענות על זה. מה תגיד אתה? אני הרב. זה התשובה. לא, זאת לא התשובה. התשובה היא פשוטה מאוד. פשוט, כבודה של האישה זה שמחזרים אחריה, לא היא מחזרת אחריו. זה, מה, אתה רוצה שהיא תלך, תגיד, אתה מקודש לי? זה לא יפה. זה לא מתאים לאופייה הנשי. מה? ומי אמר שזה טוב? לא, בסדר, אז אני אומר, יש פה שאלה על מהות הנשיות גם בכלל. השאלה אם אתה מזלזל בנשיות, ואתה אומר אישה ו... אתה קונה אישה כמו שאתה קונה בהמה, או שזה משהו אחר לגמרי. מה אתה קונה שם? כן? טוב. אתה קונה את הזכות של ההתקשרות. זה המשמעות שאישה נקנית בכסף, משון, כיסופין. שימו לב, בתחילת מסכת קידושין כתוב, האישה נקנית, מה כותב רשי? לבעלה. ככה רשי כותב. האישה נקנית, רשי כותב, לבעלה. מה הוא רוצה להגיד? להפוקה קניית שפחה. אתה יכול לקנות שפחה, אז היא שלך. אבל זה לא אותו קניין. זה מה שרשי רוצה לומר. לא. מה? במשנה לא כתוב מקודשת. אני מדבר על המשנה. הרי את מקודשת? לא, האיש מקדש. האיש מקדש, נכון. נו, אז מה? אז מה? אז למה יש דמיון להקדש? כן, הרי אסורה כהקדש, נכון? כשבחור ישיבה היה הולך לנזיר להזמין אותו לחתונה. אז הוא היה שואל את הבחור, אתה עומד להגיד משפט, הרי את מקודשת, מה פירוש מקודשת? אז הבחור היה עונה על פי הסוגיה בקידושין, זה אסורה על כל העולם כהקדש. אז הוא היה אומר, זה מה שקורה לבחורי ישיבה, שתלמוד הם יודעים, זוהר הם לא יודעים. כי בזוהר כתוב, קודש אי הוא אחד. אז מקודשת לי, הכוונה מאוחדת לי. בסדר? כלומר, צריך להשלים את הידיעה. לא מקדיש אותה. נו, ואז מה? אז מה אתה רוצה להגיד? אז צריך להבין, אז זה דורש מאיתנו לימוד. בסדר, זה דורש מאיתנו לימוד. עכשיו, אנחנו לא עכשיו בשיעור על מהות הקידושין. בסדר? אני רק, אנחנו לומדים כאן מה שהרב אומר, שיש צורך של בירור מושגים, כדי להתמודד עם אבני הנגף של הדרישה הטבעית. בסדר? מה? אחרי שתסלק, אתה יכול לבנות בניין. בסדר? אבל, כדי, כן, והוא, על ידי מה שנבאר יפה, את המושגים שנראים כסותרים את חוקי המוסר הטבעיים, מפני הבנה בלתי שלמה בתורה. כלומר, לפעמים אתה לא לומד תורה כמו שצריך, אז התורה מקבלת צורה קריקטורית. הייתי מוסיף, אתה גם לא לומד את המוסר כמו שצריך. אתה מסיק מן המוסר דברים שהמוסר מתנגד להם. המושג המוסר האמיתי. מפני הבנה בלתי שלמה בתורה, כמו שהשתדלו הראשונים זל, להתאים דרישת הפילוסופיה אל התורה בכל האפשר, קנייני ההגשמה וההתפעלויות בחוק השם מתעלה. שבשביל זה נכתב ספר מורה הנבוכים, כדי ליישב את שתי הסוגיות האלה של ההגשמה וההתפעלות. על כן, הרחבת טעמי תורה ומצוות, וההשוויה, וההרחבה של אורחות המוסר הטבעיות, על פי דרכה של תורה, המה עיקרי העבודה שעלינו לעבוד בדורותינו, בדורנו, בכתיבת ספרים המביאים לתיקון הדור. מה הדבר הזה מחייב? שבסיום השיעור כל אחד ייקח מחברת ויתחיל לכתוב, או מקלדת, יתחיל לכתוב ספר כדי ליישב את הקושיות של המוסר הטבעי על התורה. מה? נכון. כתיבת ספרים. אתה צריך להסביר לדור. הדור לא רוצה לשמוע את הרב, אבל לקרוא ספרים הוא רוצה. אז זה דורש ממך להתגדל ולהיות מסוגל להעביר את המסר. בסדר? טוב. מה? המוסר הטבעי זה המוסר המקובל שהלך והתקבע בהכרה האנושית במהלך הדורות. למשל, שצריך לכבד את הזקנים. כן? זה דבר שהיום מקובל בכל העולם. פעם זה לא היה מקובל בכל העולם. היו תרבויות ששם הזקנים זריקו לפח. בסדר? או למשל, ברומא, היו בודקים, כשילד נולד, האם הוא מספיק חזק או לא. איך היו בודקים זה? היו זורקים אותו למים. תינוק. אם הוא מחזיק, אז סימן שהוא מספיק חזק, יכול לחיות. זה שאלה נוספת. האם אני יכול לנתק את המוסר ממקורו או לא? אז הרב קוק כותב באורות הקודש, המוסר לא יעמוד ללא מקורו. לא שהוא לא אפשרי בלי מקורו, אבל הוא לא יעמוד בלי מקורו. כלומר, לאורך ימים זה ייפול. וזה כנגד המושג של הצו הקטגורי של התבונה של עמנואל קאנט. כן. ברור. המוסר, לא, אצל בעלי חיים אין מוסר. מה? כן, אבולוציוני, אבל לא אבולוציוני גנטי, אלא אבולוציוני הכרתי. כלומר, יש הכרות שהלכו וחדרו לתוך הנפש האנושית במהלך הדורות. הדת זה אחד הביטויים של זה, כן. למה גול עצמי? היהדות איננה דת, אז הכל בסדר. אבל אני אתן לך דוגמה. יש הלכה נפלאה בתורה, דין בן סורר ומורה. מה זה בן סורר ומורה? מדובר, כפי שהתורה מספרת, שני הורים, אבא ואמא, יש להם בעיה, הילד לא שומע להם. אז מה הם עושים? הם הולכים לבית הדין, ואומרים לדיינים, הוא לא שומע לנו. באמת, לא בסדר. ומה עושה בית הדין? סוקל אותו. עכשיו תגיד לי, נורמלי מה ההורים האלה? מה קרה? בעצם הם הולכים, לוקחים את הילד, כדי שבית דין יהרוג אותו. איך להבין הלכה כזאת? וואו, תהיתי? אה, תשובה. טוב מאוד. עכשיו, התשובה היא פשוטה מאוד. בזמן העתיק, כל אדם היה יכול להרוג את הילד שלו בלי משפט. כלומר, זו ההחלטה שלו. הוא היה שופט אם בנו ראוי לחיות או לא, ואם הוא חשב שהבן לא בסדר, הוא היה הורג אותו. מה אומרת התורה? אתם רוצים להרוג את הילד? תביאו אותו לבית הדין. בית הדין יחליט. ואז מה יקרה? זה לא יקרה. זאת אומרת, ההלכה הזאת היא הלכה מתקדמת שאין כמוה. היא מצילה את הילדים מאימתם של ההורים. בסדר? אז מה אני אומר? היום אף אחד לא חושב שהוא יכול לחייב מיטה את בנו. זה לא קורה. בסדר? אז כנראה משהו יתפתח. שמה שמותר, הם יכולים להרוג אותם. בסדר, אז רואים, כן, שיש התפתחות של המוסר. יש התפתחות של ההכרה. פעם מישהו התהלך ברחוב עם הרב קוק, זה היה ברחוב יפו. והוא אמר לרב קוק, המצב המוסרי היום גרוע מאוד, יותר גרוע מאשר בימי התנך. הרב קוק לא ענה. המשיכו ללכת ברחוב יפו, עד שראו קרוב לשער יפו, משם רואים את גיא בן הינום, איפה שהסינמטק. והרב קוק אומר, אתה רואה במקום הזה, לפני 3,000 שנה, היו שורפים תינוקות. היום לא עושים את זה. אז כנראה שבכל זאת משהו יתקדם. כן. מה? עכשיו, לא כל דבר שהיום נחשב למוסרי, אנחנו צריכים להסכים איתו. כלומר, ההתפתחות היא לא לינארית, יש גם נסיגות. נכון, בסדר, אז... צריך לבדוק. צריך לבדוק. בודקים, מעמיקים. תלוי, אני לא יודע אם המקורות אומרים הפוך, יכול להיות שהמקורות לא אומרים הפוך, יכול להיות שהמקורות אומרים לך באופן נקודתי. למשל, אני אתן לך דוגמה, אני פעם התכתבתי עם אישה אחת, ששאלה אותי את כל השאלות שיש לה מהמקורות על מעמד האישה. אחת מהן הייתה, אחד המקורות היה ציטוט מספר שבט מוסר. שמעת על ספר שבט מוסר? לא. ספר שבט מוסר נכתב על ידי רבי אליהו הכהן מאזמיר, סוף תקופת הראשונים, ספר חשוב מאוד בענייני מוסר. אחד הפרקים שמה הוא נותן עצות לנשים. שמה הוא כותב שאישה, הטוב ביותר בשבילה זה לשתוק, בגלל שרוב דבריה אינם בהשכל, ובעלה יהרוג אותה, כי הוא יחשוב שהוא ימצא יותר טובה ממנה, ואינו יודע שכולן כך. עכשיו, חור לה? זה לא היה מייל, זה היה מכתב. מכתב. יש לי את זה, די. עכשיו, אני כתבתי שאני מעריץ את רבי אליהו מאזמיר. אדם שחי בחברה, שבה בעל עשוי להרוג את אשתו בגלל שהיא טיפשה, זה, ובכל זאת, אם זאת החברה, הוא מסוגל לתת עצות, זה סימן שהוא יורד אל המציאות. כן? כלומר, זה קטסטרופה הדבר הזה. איפה בהלכה יש היתר להרוג את אשתו בגלל שהיא טיפשה? אבל הוא יודע באיזה חברה הוא חי. אז בחברה כזאת, כדאי באמת שהיא תשתוק. בסדר? אז זה אומר שזה טוב שהיא תשתוק? לא, זה אומר שבסיטואציה כזאת, כן? כן, מה אתה אומר? שלמה, מה הוא אומר? הוא רואה חיים עם האישה אשר אהבת. אז יש גם וגם, נכון? טוב. מה? האם זה עלייה שמתעסקים במוסר ולא בשאלות פילוסופיות? מה אתה אומר? למה שאני אענה על הכל? מה אתה חושב? אז... אני חושב שיש צעדים לכאן ולכאן. טוב, מה? נו, ואז מה? כן, אבל יש הבדל בין השבוע לבין שבוע שעבר. נכון, אבל זה לא באותו זמן. בוא נספר לך סיפור. היה פעם, היה שיעור שבועי של רב אברום שפירא בספר קצות החושן. מספרי הפלפול היותר חשובים. ובאותו שיעור, רב אברום שפירא הביא את כל הטיעונים של הקצות החושן על איזשהו נושא, והוא דחה אותם אחד אחרי השני. אמר, זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא נכון. לא זוכר בזה, אני לא יודע בזה עניין, אבל הוא הביא איזו סוגיה, דחה כל דבר. והיה שם בחור צעיר, יעקב שטיגליץ, היום הרב יעקב אריאל, הוא רשם את הכל. אחר כך, שבוע אחרי זה, רב אברום שפירא הביא את דברי הקצות, והצדיק את כולם, אחד אחרי השני. והרב יעקב שטיגליץ הצעיר כותב את זה, בסוף השיעור הוא מוציא את שני הדפים, ומראה לרב אברום, שבוע שעבר אמרת ככה, פה אתה אומר הפוך. אמר רב אברום, מה שנוח לי. מה שנוח לי. בסדר? טוב, הלאה. טוב, פרק ד' מה? כי יש צדים לכאן ולכאן. פרק, זה לא פסק הלכה, כן? זה לא השיעור בפסיקת ההלכה, אלא באיך להסתכל על הדברים. אפשר לראות כך, אפשר לראות כך. נכון, בפלסטלינה אתה יכול פעם ככה, פעם ככה. האמת ההלכתית או האמת של מה שניתן לומר? האמת היותר כוללת, כוללת מיליון דבר, מיליון אפשרויות. למשל, הרב קוק אומר, מה זה שתלמידי חכמים מרבים שלום בעולם? על ידי המחלוקות שלהם. כי המחלוקות מבררות כל מה שניתן להיאמר באותו נושא. אם אתה אומר רק צד אחד, אתה מעלים את האפשרות האחרת. בסדר? הכל זה תורה אצלו. טוב, פרק ד'. לא נורא. פרק ד'. יאללה, אי אפשר לקחת לי, חייבים להתקדם. ישנם דברים שהיה ראוי שלא לדרוש בהם, מפני שהם מכבשונו של עולם. מה זה לדרוש? כוונה בציבור. דברים, יש סוגיות שאתה משאיר את זה אצלך. וכשקטני הדעת, כבשונו של עולם זה סתרי תורה. דברים שכבושים, כבושים שאף אחד לא רואה. וכשקטני הדעת רואים אותם הדברים בספרים, ואינם יורדים לעומקם, מתקלקלים הם במידותיהם ואמונתם. יש דברים שעדיף לא, שלא, לא להדפיס אותם, לא בגלל שהם לא נכונים, אלא בגלל שהם עלולים להיות מובנים בצורה לא נכונה. אמנם, כיוון שבדורנו פרקו סופרים רבים עולם מוסר וירבו לדבר עתק בדברים עומדים ברומו של עולם, הרי אנו חייבים לבאר לאמיתה של תורה אותן הסיבות העיקריות שמביאות לקלי דעת לפרוץ גדרות עולם ולהראות מקום טעותם, אף על פי שהכרח ילצנו לבאר דברים שהיה מהראוי להעלימם ולהניחם רק לחכמים המבינים מדעתם. כלומר, אין ברירה. כן? זה מה שנקרא שיש צורך בגילוי סתרי תורה במהלך הדורות, ויש על זה סיפור בשתי גרסאות, סיפור חסידי מפורסם, ויש על גבי זה הגרסה של חב"ד. הסיפור הוא על בת מלך. בת המלך חולה מאוד, באים הרופאים ומבקשים לרפא אותה. אף אחד לא מצליח. עד שמגיע רופא אחד, ואומר למלך, אני יודע איך להציל את ביתך. צריך לקחת את האבן היקרה ביותר שבראש הכתר שלך, לשחוק את האבן הזאת, לעשות אותה אבקה, לערבב אותה במים, ולהשקות את ביתך. והיא תבריא. אז עושים את זה. עד כאן הסיפור החסידי. הסיפור החסידי אומר בעצם מה זה האבן היקרה, זה סתרי תורה. יש דברים שהם נסתרים מאוד, אבל בלי זה הדור לא יתרפא, ולכן אין ברירה אלא למסור את זה לציבור. זה נקרא לשחוק את האבן העיקרה. חסידי חב"ד, יש להם גרסה אחרת של הסיפור. לא שזה גרסה אחרת לגמרי, הם אומרים כך. זה לא נכון שאת האבן משקים בגלל הנסיבות, אלא להפך. יש צורך, הסיבה שבגללה הבת חולה, זה בגלל שצריך לשתות את האבן. ולכן היא חולה. אבל המטרה היא באמת הגילוי. בסדר? לא, זה לא כל כך משנה. השאלה היא, אבל לכולי על מה מסכימים, גם הרב קוק אם כן מסכים, שאנחנו צריכים לגלות סתרי תורה, לא בגלל שיש לנו חשק לגלות סתרי תורה, אלא בגלל ששם נמצאות התשובות לשאלות הגדולות שמעסיקות את בני האדם. לפי חב"ד? המטרה היא לשתות את האבן, כלומר המטרה היא גילוי סתרי תורה, אבל זה לא יפה לגלות סתרי תורה אם אין פיקוח נפש, לכן מוזמן פיקוח נפש כדי לגלות סתרי תורה. כן. כלומר, אתה אומר שהסיפור החסידי הומצא כדי לענות לטענה. כן, יכול להיות. אפשר, כן, רק שבימי הבעל שם טוב הייתה התנגדות למה שעשו החסידים. אומר הרב קוק, אבל הפעם אין לנו ברירה. השאלות הגדולות, מה? איך אני מה? כי הם רואים דברים שסותרים לכאורה את המוסר. הבנה שטחית גורמת שהמקורות מובנים בצורה שסותרת את המוסר, ואז זה מקלקל את המידות של אנשים שאו שמאמצים את הדברים האלה באופן לא מוסרי, או עד רבה שמתרחקים מדברי תורה כי זה נראה להם לא מוסרי.